כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. הולך עד הסוף. כתבתם של רוני דורי ומאיר אורבך מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים וללקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. הטרגדיה הכפולה של מות אמו ואובדן בנו דחפו את דייוויד קסלר לקריירה יוצאת דופן כמומחה הבינלאומי המוביל לאבל. מי שליווה אל מותן דמויות כמו אמא תרזה, עבד לצידה של אליזבת קובלר רוס וחידש את מודל האבל המוכר שלה, מסביר למה אימת המוות שמטילות עלינו הקורונה והמלחמות היא תהליך בריא, כיצד החברה המודרנית מתאמצת להדחיק את סוף החיים, ואיך אפשר למצוא בפרידה האולטימטיבית גם משמעות מנחמת. דייוויד קסלר פגש במוות עשרות פעמים. פעמיים מהן היכו אותו קרוב במיוחד. השנייה שעליה נרחיב בהמשך הייתה לפני כ-5 שנים, כשבנו בן ה-21 מת בגלל מנת יתר. הראשונה הייתה כשקסלר היה בן 13. אמי נסעה אז לניו אורלינס כדי לקבל דיאליזה, שבאותה תקופה הייתה המצאה חדשה, והוצאה רק בקומץ בתי חולים. כולנו נסענו איתה. אבל לא אפשרו לי להיות ליד מיטתה, כי הכניסה ליחידה לטיפול נמרץ הייתה אסורה מתחת לגיל 14. התפיסה הזו הייתה שבני משפחה מפריעים להחלמה. יום אחד, בזמן שחיכינו לה במלון, פרצה שריפה. ברחנו החוצה לרחוב, ובדיוק כשהקבעיות הגיעו, נשמעו יריות. התברר שזו לא הייתה שריפה, אלא אירוע ירי המוני, אחד הראשונים בהיסטוריה של ארצות הברית. בזמן האירוע, שנמשך שעות רבות, אמו של קסלר הלכה לעולמה, בלי שתהיה לו הזדמנות להיפרד ממנה. האירוע המזעזע הזה היה יכול להרוס לי את החיים, אומר קסלר למוסף כלכליסט, בראיון וידאו מביתו שבלוס אנג'לס, אבל החלטתי למצוא דרך להירפא, ומאוחר יותר גם לרפא אחרים. זה הוביל אותך למסלול מקצועי יוצא דופן. אף אחד לא בוחר במקצוע הזה. המקצוע הזה הוא מומחה לאבל. תחום רגיש וטעון לאין שיעור, שבו קסלר, בן 62, הוא סמכות מקצועית בלתי מעוררת ברמה בינלאומית. הוא נחשב ממשיך דרכה של אליזבת קובלר רוס, הפסיכיאטרית שזכתה לשם עולמי כשניסחה את המודל של 5 שלבי האבל, מהכחשה עד השלמה, שהפך אבן דרך בתחום מדעי הנפש והוטמע בתרבות הפופולרית. קסלר הוא זה שעדכן את המודל והוסיף לו שלב שישי, משמעות. יחד עם קובלר רוס הוא חיבר שני ספרי הדרכה רבי מחר. אחד נוסף כתב עם לואיס אל היי, ועל עוד 3 הוא חתום לבדו. כולם רבי מחר עטורי שבחים. אתר האינטרנט שלו, grief.com, evil.com, כי אהבה לעולם אינה מתה, קוראת כותרת המשנה, מושך מדי שנה יותר מ5 מיליון מבקרים מ-167 מדינות. בין היתר הוא ליווה אל מותן את קובלר רוס ואת כלת פרס נובל אמא תרזה. לאחרונה, המסלול הזה גם יפגיש אותו עם היזם הישראלי רון גורה, שגייס אותו לסטארט-אפ החדש שייסד, Empathy, אפליקציה לתמיכה בהתמודדות עם אובדן, שסייע גם לקסלר עצמו לסגור מעגל. המסע אל חקר האבל מאפשר לקסלר גם לנסח במילים את הגוש הזה בגרון, שאיתו הסתובבו רבים מאיתנו עד לפני שבוע, כשהיינו דרוכים לקראת הזעקות מתחי הרקטות של חמאס. התחושה הזו שיש לנו כשהביטחון האישי שלנו בסכנה, או כשאנחנו מתמודדים עם עתיד חסר ודאות, נקרא אבל מקדים. Anticipatory grief, הוא מסביר. בכולנו למשל מקננת התחושה שיום אחד הורינו יזדקנו וימותו, ואנחנו מתכוננים לכך לאט לאט במשך חיינו. זה נורמלי ובריא, זו לא חשיבה שלילית, זה פשוט מה שהמוח שלנו עושה. בתחילת מגפת הקורונה למשל, רבים מאיתנו חוו אבל מקדים, כי המוח הפרימיטיבי שלנו ידע שקורה משהו רע, אבל בלתי נראה, וזה שבר את תחושת הביטחון שלנו. בביטוי הלא בריא שלו, אבל מקדים נחווה כחרדה, מצב שבו המוח מראה לך את התרחיש הגרוע ביותר. זה מה שקורה כשאנשים שקרובים אלייך מעורבים במלחמה, ואת חושבת לעצמך, אוי אלוהים, אני רואה אותם מתים, או תכף תהיה דפיקה בדלת. או כשיש מגפה והמוח מתחיל להראות לך את כל קרובייך מתים, ואת מתחילה להגיב לתמונות האלה. איך מתמודדים עם התחושות הקשות האלה? כשפגשתי אנשים עם אבל מקדים שהתבטא כך, אמרתי להם, כרגע אתם צופים בסרט של התרחיש הגרוע ביותר. תעברו לסרט של התרחיש הטוב ביותר. שבו אנחנו עוטים מסכות, מתחסנים, שומרים על עצמנו, ואנשים שאנחנו אוהבים נשארים בחיים. גם כשמישהו יוצא לקרב, זה נכון שיש סיכוי שהוא לא יחזור, אבל יש גם סיכוי שהוא יחזור. הרעיון הוא לא לחיות בתרחיש הגרוע ביותר, אלא לזכור שיש דבר כזה, אבל מקדים, שזה מנגנון בריא, ושכדאי לאפשר לו לקרות ולא להקות על חטא בלל שהמוח שלך מתכונן ולחשוב שאת נביאת זעם או מישהי עם מחשבה שלילית. ודבר נוסף, אל תקדימו ללכת להלוויה. כשאדם קרוב אליכם מקבל הבחנה של סרטן שלב 4, עדיין יש לכם זמן איתו. נסו ליהנות ממנו. אמרתי, תבטיח שלא אקבור אותך, והוא הבטיח. קסלר עצמו לא זכה בזמן חסד שכזה, כאשר בנו, שגם שמו דיוויד, מת מוות טרגי לפני 5 שנים. חצי שנה לפני כן אמרתי לו, אני רואה כל כך הרבה הורים שקוברים את הילדים שלהם, בבקשה תבטיח לי שלעולם לא יהיה במצב הזה. והוא הבטיח. זו פשוט טרגדיה עצומה, הוא מספר. רציתי לחזור לכל הורה שאי פעם ליוויתי ולהגיד לו שאני מצטער. שלא היה לי מושג עד כמה הכאב נורא. תוכל לספר קצת על דיוויד? אנחנו מתנצלים מראש, ודאי קשה לך לדבר עליו. תודה, אני מאוד מעריך את זה. אימצתי את שני ילדיי ממערכת האומנה המחוזית של לוס אנג'לס, בגילאים 4 ו-5. הם היו על גבול הבלתי אפשריים לאימוץ בגלל הגיל שלהם, וכבר אומצו פעם אחת והוחזרו למערכת. דיוויד, הצעיר שבהם, נחשף לסמים בהיותו עובר ברחם. הייתה לו ולאחיו ילדות מדהימה, ובאמת חשבתי שהאהבה תנצח. כשדיוויד היה בן 16, הוא איחר לחזור הביתה, ואז התקשר אליי ואמר, אני בצרות. שאלתי, למה אתה מתכוון? והוא ענה שעשה סמים. חשבתי לעצמי, אוקיי, הוא בטח עשה קצת גרס, מה כבר יכול להיות? אבל הוא סיפר לי שניסה קריסטל מת' עם חברים. חשבתי לעצמי, אלוהים אדירים, אם זה אתה מתחיל? מהנקודה הזו ואילך הוא נכנס ויצא ממכוני גמילה. מעולם לא ראיתי כל כך מקרוב מישהו נלחם במחלת ההתמכרות. הוא התקדם יפה, ובגיל 21 כבר היה נקי. הוא יצא עם בחורה נפלאה, עובדת סוציאלית, והייתה להם מריבה. לא משהו יוצא דופן לגיל הזה. הוא התקשר לכמה חברים, הם יצאו והשתמשו. להם לא קרה כלום, והוא מת. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל כשאתה נקי וחוזר אחורה ומשתמש בסמים שהשתמשת בהם פעם, הגוף שלך לא יכול לעמוד בזה. הניסיון המקצועי שלך עזר לך בהתמודדות עם האובדן? העובדה שבמשך השנים פגשתי כל כך הרבה אנשים שחוו אובדן כזה ושרדו, העניקה לי השראה. הצד השני של זה הוא שלא יכולתי להיות המומחה לאבל. הלכתי לטיפול והלכתי לקבוצות תמיכה. במפגשים שלהן ישבתי עם משקפי שמש וחוב הבייסבול פחות ממטר משולחן שעליו הונחו הספרים שלי ולא סיפרתי לאיש שזה אני. הייתי צריך להיות אב שקבר את בנו. אמרת בעבר שבכל פעם שאתה מגיע להרצאה או לסדנה אתה מרגיש את נוכחותו של דיוויד. מה זה אומר? הפסיכולוגיה לימדה אותנו שמערכת יחסים מתמשכת עם אנשים שמתו היא נורמלית ובריאה. חלק מהמטרה היא להתאבל עם יותר אהבה מכאב. אז כל זמן שאנחנו יכולים לחוש את האהבה זה דבר חיובי. ואני מאמין שכשמישהו מת, אנחנו לא מפסיקים לאהוב אותו, והוא לא מפסיק לאהוב אותנו. אז ישנם מקרים שבהם אני מרגיש את דיוויד בסביבתי, הוא מרגיש את האהבה שלו. תראי, רק בשנה האחרונה היו לי כמה רגעים שבהם אמא שלי ביקרה אותי ובכיתי בכי מתוק, ועברו כבר 47 שנים מאז מותה. הפוקוס הוא לא שלבי האבל, אלא העזרה למטופלים. האובדן של בנו הובילה את קסלר לרענון המודל של קובלר רוס, שהייתה המנטורית שלו. הם הכירו 20 שנה לפני מות הבן. קסלר היה אז מנהל התוכניות המיוחדות של Kimberly Quality Care, החברה הגדולה בארצות הברית לסיעוד ביתי, לאחר שהקימו מחר שירות הוספיס פרוגרסיבי בלוס אנג'לס, שהעסיק בסיוע 300 אחים ואחיות. במקביל, הוא המשיך להעשיר את עצמו, למשל בנסיעה להודו, שבה התנדב בהוספיס בקלקוטה. ב-1995 נסעתי אז לכנס בינלאומי במצרים, שבו אליזבת הייתה אמורה להרצות, הוא מספר. באוניברסיטה למדתי המון על המודל שלה, ומאוד ציפיתי להרצאה שלה, אבל היא עברה שבץ ולא הצליחה להגיע. אחת ממארגנות הכנס פנתה אליי ואמרה, אני צריכה לדבר עם המשפחה שלה ואני לא יודעת לפנות אליהם, אולי אתה תתקשר? אז התקשרתי. אליזבת הייתה פשוט מקסימה בטלפון. היא סיפרה לי על השבץ שלה והתנצלה על כך שלא יכלה להגיע. לקראת סוף השיחה אמרתי בנימוס שאני מקווה שדרכינו יצטלבו בעתיד, והיא ענתה, מה קורה איתך ביום שלישי? היא הייתה אישה מעשית. שיחת הטלפון הזו שינתה את מסלול חייו של קסלר, והיוותה יריית פתיחה לכמעט עשור של חברות קרובה ושותפות מקצועית בין השניים, שכמו מחקו פער גילים של 33 שנה. קסלר הבין עד מהרה שעיסוק במוות הוא למעשה עיסוק בחיים. ב-1997 הוא פרסם את ספרו הראשון שעסק בצרכים הרגשיים של האדם הגוסס. בהמשך חיבר עם קובלר-רוס שני ספרים שעסקו בבחינת החיים, המוות והאובדן, ובמציאת המשמעות שבהם. בשנים האחרונות מורשתה של קובלר-רוס מצויה תחת מתקפה, בעיקר סביב הטענה שמחקרים חדשים אינם תומכים אמפירית במודל שלה. אין אלך על כך בסיפור. יום אחד ישבתי אצלה בבית, וקלינאית הגיעה והתחילה לספר לנו על מטופל שלה. ישבנו שם במשך 20-30 דקות ושמענו את כל פרטי המקרה, ואחרי כמה זמן אמרנו, אוקיי, מה השאלה? והקלינאית ענתה, ובכן, באיזה שלב הוא? אליזבת אמרה לה, תשכחי מהשלבים, פשוט תפגשי אותו איפה שהוא נמצא. השלבים הם לא העניין. העניין הוא לעזור למטופלים. האישה הזו כתבה יותר מ-20 ספרים, העבירה מאות הרצאות, ועדיין אנשים רוצים להקטין את העבודה שלה ל-5 מילים. את יכולה לדמיין כמה מתסכל זה? בסופו של דבר, הדיון כאן הוא על מודל שהוצג בספר שיצא לפני 52 שנה, ועדיין נמכר ב-30 שפות שונות. רק לאחרונה תורגם למונגולית, ארמנית וערבית. אז נראה שהוא עדיין רלוונטי. את המודל הזה, כאמור, קסלר עדכן בספרו מ-2019, Finding Meaning, The Sixth Stage of Grief, שבו הוא מסמן את השלב השישי, משמעות. האבל, הוא כותב שם, אינו נגמר לעולם, אך למי מאיתנו שהתקדם לשלב המשמעות, צפויה חוויה טרנספורמטיבית. המשמעות מתבטאת בהכרת תודה על הזמן שבילינו עם יקירנו, בדרכים להנציחו, או פשוט בהבנה שהחיים הם זמניים ושיש לנצלם במלואם. איש לא הכין אותי לבירוקרטיה של האבל. מות הבן גם הפגיש את קסלר מקרוב עם הבירוקרטיה הצוננת של המוות. חצי שנה לאחר שבני הלך לעולמו, נכנסתי לבנק כדי לסגור את החשבון שלו, הוא מספר בכאב. מישהו זרק לי, למה אתה מגיע רק עכשיו? ואני, כלומר, זה לא היה הדבר הראשון בסדר היום שלי. נתנו לי בבנק רשימת מקולת של מסמכים שאיתם אצטרך לחזור, וחזרתי איתם, אבל העובד שדיברתי איתו כבר לא היה שם, והעובדת שפגשתי לא ממש ידעה מה לעשות איתי. היא אמרה לי שמישהו התקשר אליי, ואף אחד לא התקשר. הלכתי שוב לסניף, ואז גם היא כבר לא הייתה שם, ובשלב הזה הרמתי ידיים. אמרתי, אוקיי, מדובר ב-$300-$400, זה לא שווה את הכאב. ואני עוד מומחה באבל. אני אמור להיות מסוגל לעשות את זה. אף אחד לא אוהב ששמים אותו בהמתנה, או שמעבירים אותו משירות לקוחות, למחלקת הונאה, למחלקת חשבונות לא פעילים. אנשים לא קולטים עד כמה כל הדברים האלה אמוציונליים כשאתה מתאבל. אף אחד לא עוצר לרגע ואומר, אני מצטער שעליי לשאול אותך את השאלות האלה. לא מלמדים את זה בבית ספר או בבית. והמציאות היא שאתה תאלצי לטפל בלוגיסטיקות האלה שרק מחמירות את הכאב. לכן, כשפנו אליי מאמפתי, אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה הדבר הזה יודע לעשות. אמפתי, שהוקמה על ידי רון גורה ויונתן ברגמן והושקע באפריל האחרון, גייסה לאחרונה $13 מיליון בסבב סיד שהובילו קרן א' וקרן הענק האמריקאית General Catalyst. האפליקציה שפיתחה החברה, ושמכוונת רק לשוק האמריקאי, יועדת להקל על משפחות אבלות באמצעות פישוט חכם ורגיש של בירוקרטיית סוף חיים. תהליך מייגע שנמשך עד כה יותר מ-500 שעות עבודה. האפליקציה ממקנת את התהליכים הפורמליים של תכנון הלוויה, תיקוף הצוואה, סגירת חשבונות, ניהול עיזבון, מיצוי זכויות ופינוי נכסים. כך מתפנה למשפחות זמן להתמודדות רגשית, שלב שגם בו אמפתי מספקת תמיכה, הפעם אנושית. את קסלר, קצין אמפתיה ראשי, הוא מי שכתב את רוב המדריכים של החברה, האפליקציה הובילה אל המחלקה הנכונה בבנק. מקץ שבועיים, כמעט 5 שנים לאחר מותו של הבן, הצ'ק נחת בתיבת הדואר שלו. הסיפור הקטן הזה מגלם בתוכו את המתח האינהרנטי בבסיסה של אמפתי. מצד אחד הקדמה, ומצד שני אחת הבעיות היחידות שעדיין לא הצליחה לפתור, היותנו בני תמותה. מצד אחד הטכנולוגיה, כוח מייעל שתכליתו היא להפוך את חיינו לנוחים יותר, ומצד שני העסק הגולמי, הקמאי והמלוכלך, שמורת הטבע הרגשית הכמעט אחרונה של המין האנושי, האבל. מוות הוא הסקטור הצרכני האחרון שנותר מוזנח ולא מטופל מבחינת חדשנות, וזה בגלל הסלידה שלנו מהעיסוק במוות. ניסח גורה בראיון לכלכליסט באחרונה. זו יומרה נועזת, אבל לא בטוח שסקטור צרכני היא ההגדרה הקולעת והרגישה ביותר. המוות הוא עניין מהיר, אבל הגסיסה היא איטית. קסלר מסכים שהסלידה מהעיסוק במוות קובלת את החברה המערבית המודרנית. בייחוד פה בארצות הברית, אנשים פשוט לא יודעים איך לדבר על אבל, הוא אומר. מספר שבילדותו ברוד איילנד הוריו נהגו להסיעו לבית הספר, ולא פעם מצאו את עצמם נשרחים מאחורי רכב לוויות. פעם היית נתקלת בהם בכל מקום, כל הזמן. ואז הם פשוט נעלמו. עשינו סוג של סניטציה למוות, הפכנו אותו למשהו כמעט אופציונלי. לפעמים אני אומר לאנשים, בפעם הבאה שתיסו מאחורי ון לבן לא מסומן כאן בארצות הברית, דו שאתם מאחורי רכב לוויות מודרני. לאנשים יש בראש דימוי קולנועי של מוות. אתה נפרד מכל מי שבחדר, אומר להם שאתה אוהב אותם והולך לישון. מי שמצפה לכך מוצא את עצמו מופתע משקיעת הגוף. המוות הוא מהיר, אבל הגסיסה היא איטית. כשאתה יושב עם מישהו על ערש דווי, זה לא קורה בדקה. זה קורה בשעות ובימים. זה רלוונטי במיוחד בימים שבהם אמריקה עדיין מתמודדת עם מגפת הקורונה ומבקה את מתיה. אני לא חושב שארצות הברית התמודדה עם האבל, אומר קסלר. היא לא בחנה את המגפה הזו במשקפיים של רפואה או מדע, אלא דרך הפוליטיקה, וזה מאוד הזיק. יש לי קבוצות אבל ברשת, ומעולם לא קרתה בהן סיטואציה שמישהו אמר שאיבד מישהו אהוב לסרטן, ומישהו ענה לו, אני לא יודע אם אני מאמין שקיים דבר כזה סרטן. אבל זה בדיוק מה שקרה לנו כאן. איבדנו יותר מחצי מיליון איש עד כה למחלה שחלקים מסוימים באוכלוסייה עדיין לא מאמינים שהיא קיימת. הוא סבור גם שהתקופה הקרובה שצופנת לאמריקאים הלוויות רבות שלא יכלו להתקיים עד עתה בגלל המגפה רגישה במיוחד. כשמישהו יספר לנו כעת שהוא קובר בן משפחה שלו שמת לפני 11 חודשים, שלא נגיד לו, אוי, זה עוד לא נגמר? עוד לא עברת הלאה? מה שצריך להגיד הוא, אני כל כך מצטער. לא יכולתי להיות שם עבורך בזמן שזה קרה, אבל אני כאן כעת. מתי ההלוויה? אפשר לבוא לבקר אותך כעת שזה בטוח? זה אף פעם לא מאוחר מדי לתת מקום לאבל ולשבת עם אדם שמתאבל. אתה אומר שעשינו סניטציה למוות, אבל גם אפליקציה היא דבר מאוד מעוצב, מאורגן. זה די ההפך מאבל, שאותו אתה מגדיר כנופיית רגשות. אפשר ליצור משהו שעושה שימוש בטכנולוגיה גם לתהליך כל כך רגשי. ואני חושב שאמפתי הצליחו לעשות את זה באופן מבריק וחדשני. האפליקציה מיועדת לעזור באופן הכי רגיש ולספק מידע שנדרש בפרק הזה של החיים, בין שבעבודות האומנות, בגוונים או במדריכים שכתבנו. טכנולוגיה יכולה להיות גם מפחידה. ואני אוהבת איך שהם פתחו בפנינו דלת כניסה כל כך ידידותית. יש דרך להתכונן למוות של עצמך או של מישהו קרוב? לחיות טוב. תראי, אם הייתי מגלה עכשיו איכשהו שהלילה הוא הלילה האחרון של חיי, הייתי מוותר על הרעיון הזה, מאיר את כל מי שאני מכיר כדי לספר להם, להתנצל ולהגיד דברים שהייתי צריך להגיד להם ולא אמרתי בעבר. אבל נניח שהייתי חי ברגע ועושה כמיטב יכולתי לומר את מה שצריך להיאמר בזמן, אז אם הייתי מגלה שזהו הלילה האחרון בחיי, הייתי ממצא את השיחה איתך. אז אני חושב שזה קשור לאיך שאתה חי את חייך. אנשים שחיים טוב, מתים טוב. האבל לא משנה אותך. הוא חושף אותך, כפי שהסופר האמריקאי ג'ון גרין כתב באשמת הכוכבים 2012. אם היו לך חיים שהוגדרו על ידי פחדים, אז כנראה יהיה לך מוות מלא בפחד, כי אנחנו חיים, מתים וגם מתאבלים באופיינו, כלומר, הופכים להיות קצת יותר ממי שאנחנו גם ככה. הולך עד הסוף, כתבתם של רוני דורי ומאיר אורבך, מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.